אם כן, עם ישראל חי בעולם הזה, אפשר לומר, בנחיתות. עכשיו אמר, לכאורה הדבר הזה סותר את מרכזיותם של עם ישראל בהיסטוריה, מרכזיותו של עם ישראל בהיסטוריה. התשובה היא שזה לא סותר, כי באמת עם ישראל שייך לספרה של מציאות אחרת. אנחנו לא בני העולם הזה כל כך. כן? הגויים נקראים בעברית אומות העולם. אומות העולם. למה? כי הם שייכים לעולם. אז אם הגויים נקראים אומות העולם, אז מה אנחנו? לא אומות העולם. אנחנו אם כן לא שייכים לעולם. זה מסביר קצת נחמה על הדפקטיביות הפוליטית הקבועה שלנו לאורך אלפי שנות היסטורייתנו.
אם תיקח אומה אחרת,
תספר לה
את הסיפורים
שמספרים
לנו,
נגיד.
הם
יקנו
את זה, ואז הם יחשבו שהם גם
כן כמונו,
ואז
יהיה
בעצם... לא, אם אתה בעצם לוקח אומה, מספר לה שהיא כזאת וכזאת, כן?
רגע, אבל פה... רגע, אבל אני שואל אותך שאלה. זה לא סתם, האם זה סתם שאנחנו מספרים את הסיפורים על עצמנו? זאת אומרת, אם זה היה, אתה יודע, במקרה מישהו הוציא איזו תיאוריה משוגעת בעם ישראל, בסדר. אבל אם אתה רואה שזה לאורך כל ימי ההתבטאות שלנו, כלומר, לאורך כל המחשבת ישראל, מראשיתה ועד היום, כל הזמן אומרים אותו דבר, אז סימן שזה משהו עצמותי לאומה הזאת. ברור? זה כמו שאם אתה קורא את שייקספיר. כלומר, ברור שהתיאטרון של שייקספיר לא יכול היה לצמוח בעם ישראל. זה בטוח. אני מדבר עם המוטיבים שיש שם, עם כל ה... כל האדומיות הרבה שיש שם, זה דבר שפשוט אנחנו לא היינו מייצרים אותו. ואז אם במקרה היה יהודי אחד עושה משהו מעין זה, זה התופעה שולית, לא מרכזית בתרבות.
זה לא
אפשר
בעצם.
נכון, זה מה שאני אומר. כן.
איך אנחנו יודעים שהעולם הזה לא קדוש, שהעולם לא קדוש?
העולם הזה הוא לא קדוש. נכון.
איך אנחנו רואים את זה?
אז זה שאלה מה פירוש המילה קדוש, אצל המהר"ל. כן? אצל המהר"ל יש כמעט זהות בין קדוש לרוחני. אף על פי שבכללות מחשבת האומה, בכללות מחשבת ישראל, לא רגילים לומר את זה כך. קדוש זה איפה שיש נוכחות אלוהית. ואיפה שאין נוכחות כזאת, זה לא קדוש. אבל אצל המהר"ל זה גשמי, זה ההפך של קדוש, כמעט. כן? כלומר, הייתי אומר, גשמי במנותק מן הקודש. הנה בעלך מדבך מנוזל, שאין ראוי עולם הזה לישראל עם קדוש, כי עולם הזה שאינו קדוש, שהוא גשמי ואין בו הקדושה האלוהית, אין ראוי להם. רק עולם הבא הוא עולם הקדוש, הנבדל, ראוי להם. ולכך, אף אם אתה רואה העולם הזה שאינו מיוחד לישראל, אל יתמה בעיניך כלל, שאין מיוחס עולם הזה להם, והוא לטוב להם בכמה וכמה פנים, כמו שידבר זה בעריכות. כלומר, האם אנחנו מרוויחים מזה שאנחנו נדפקים בעולם הזה? אומר המהר"ל, בסופו של דבר יש גם רווחים מזה. אבל צריך להיות עם עיניים כוחות ולהבין מה מצבו של עם ישראל בעולם. בסדר? ופרקד רבי אליעזר פרק למדה, אומר, מכרה כיום בכורתך לי. מי אמר למי? יעקב לעשו. אמרו, כשהיו יעקב לעשו עם האימם, אמר יעקב לעשו, אחי, שני עולמים לפנינו, עולם הזה ועולם הבא. עולם הזה יש בו אכילה ושתייה ומסע ומתן, לישא אישה ולהוליד בנים ובנות. עולם הבא אין בו כל המידות הללו. רצונך, תול אתה עולם הזה ואני עולם הבא. שנאמר, מכרך כיום בכורתך לי. באותה שעה, מה זה כיום? כמו אותו יום שבו היינו בבטן ואז כבר אז דיברנו על זה. באותה שעה שהיו בבית הנימד, וכן, באותה שעה שהיו בבית הנימד, מיד כפר עשיו בתחיית המתים ואמר, אני הולך למות ולמה לי זה בכורה. באותה שעה נטל עשיו חלקו בעולם הזה, ויעקב נטל שכרו בעולם הבא. וכשבא יעקב מבית לבן, תודה, וראה שהיה ליעקב בנים ובנות, אמר לו, יעקב אחי, לא כך אמרת שתיטול העולם הבא ואני העולם הזה? מניין כל הממון הזה? ירהר עשיו בדעתו. ומה העולם הזה שאינו חלקו? נתן לו הקדוש ברוך הוא שכרו, עולם הבא שהוא חלקו, על אחת, כמה וכמה. מיד אמר עשיו, רצונך נעשה שותפות, תול אתה חצי עולם הזה בחצי עולם הבא. אמר לו, בניי רכים ואינם יכולים לעמוד בייסורים, שנאמר, ותפקום יום אחד, עד כאן. כל הסיפור הזה הוא כתוב בצורה פשוטה, אבל הוא כנראה כולל בתוכו דברים גדולים. קודם כל, לפי מה שנאמר בסיפור הזה, יוצא שיש לכל אחד מהצדדים, לכל אחד מן האחים, נטייה טבעית. הנטייה הטבעית של יעקב היא לעולם הבא, הנטייה הטבעית של עשיו היא העולם הזה. עכשיו, השאלה היא, האם בזה מסתפקים? כלומר, אתם יודעים, יש ברשי על הפסוק והתרוצצו הבנים בקרבה. מה אומר רשי? זה כן, אחר כך דבר אחר, מתרוצצים, שהיו מריבים בנחלת שני עולמות. הם רבו על שני העולמות. עכשיו, מה הם שני העולמות? עולם הזה ועולם הבא. אם הם רבים על שני העולמות, מה רוצה יעקב? מה רוצה עשיו? מה רוצה יעקב? כי אם נאמר שיעקב רוצה עולם הבא, ועשיו רוצה עולם הזה, לכאורה אין פה שום מחלוקת. הנה, הם מסכימים. אתה לוקח את זה, אני לוקח את זה. יש שלום בינינו. אלא מה, מוכרחים לומר, והיו מריבים נחלת שני עולמות, שיעקב רוצה עולם הבא ועולם הזה, ועשיו רוצה עולם הזה ועולם הבא, ולכן הם רבים. זאת השאלה, האם הוא באמת מוותר? זאת השאלה. על פי המדרש פה לכאורה נראה שהוא מוותר, אחר כך רואים שבכל, גם לפי המדרש הזה אנחנו רואים שאחר כך הוא מתחרט. נכון?
מה השלרים? אולי שורה את יעקב שמקבל גם שכר.
כן, אז הוא אומר, אני רוצה גם עולם הבא. עכשיו אני רוצה להסביר את הנקודה הזאת. כן.
אין מקום לשמור עולם הבא?
זאת השאלה. מי בעל הבית על העולם הבא?
בעולם הזה ברור שיש מקום רק לאחד.
אולי גם העולם הבא יש מקום רק לאחד.
למה?
כי השאלה היא של מי זה? מי בעל הבית שם? לא אמרנו שאין מקום שמישהו ייכנס, אבל השאלה מי האורח, מי בעל הבית. שאני רוצה להסביר את זה. לבני אדום, שהם באופן קלאסי אצל חזל, רומא, כשאומרים רומא, הכוונה לאותו מרחב שבסופו של דבר, המרחב הגיאופוליטי שהפך להיות בסופו של דבר התרבות המערבית, זה נקרא אדום אצל חזל. בני אדום, יש להם ביטחון שהם מקבלים את העולם הזה. כן? עשיו בגימטריה, שלום. מה שלום? הוא שלם עם העולם הזה. לכן גם הוא זה שקופה את השלום איפה שהוא רוצה לכפות אותו. יש ביטוי, פקס רומנה. מה זה פקס רומנה? השלום הרומי. כן? ביטוי כזה. כיוון שאני שולט על הכל, אז אני מטיל שלום איפה שאני רוצה. וזה גם מלחמה איפה שאני רוצה. כן? זה העיקרון של ההשתלטות על העולם הזה שהיא מובטחת לאדום או לעשיו, כי זה עולמו. אבל הדאגה המקננת בלב בני אדום זה העולם הבא. כלומר, אין ביטחון שאתה מקבל את חיי הנצח, ולכן חייבים להמציא איזושהי תיאולוגיה שתציל את הנפש או את הנשמה מן האבדון. יש בה, ולכן בני אדום המציאו לעצמם תיאולוגיה שלמה, תיאולוגיה הנוצרית, שהמטרה היא, שכל כולה מכוונת לדבר אחד, כיצד להציל את נשמתי מן הגהינם. אפשר לומר שאם בני אדום היו כותבים משנה, הם היו כותבים כך, כל בני אדם יש להם חלק לגהינם, ואם קורה נס, אז אפשר גם לזכות לחיי עולם הבא. בסדר? לעומת זה, בעם ישראל זה בדיוק הפוך. יש אצלנו משנה, כל ישראל שם חלק לעולם הבא, לא צריך לדאוג, זה מסודר. אל תעשה שטויות, יש לך. כל ישראל שם חלק לעולם הבא. אם תתאמץ, אתה יכול לאבד את זה. אבל זה צריך באמת לעשות הרבה שטויות. תעשה הרבה הרבה שטויות גדולות, אז לא יהיה לך. אבל סתם ככה יש לך.
אולי לא נתראה מה, אפשר לחזור
כי הם בני העולם הזה. הם מרגישים בבית כאן. יש להם שלימות בעולם הזה. ולכן לא חסר להם כלום. יש למשל מצווה מאוד מעניינת אצלנו בתורה, פרשת אמור, מצוות פאה. כשאתה קוצר את השדה, אתה לא קוצר את הכל, משאיר קצת. בשביל העניים. מה זה אומר? שגם מה שאתה זרעת בעצמך, לא הכל שלך. אם לא הכל שלי פה, סימן שאני שייך לעולם אחר. זה החשיבות של המצווה הזאת. אתה לא תופס את כל העולם הזה. אצל אומות העולם, הכל מושלם. יש למשל אצלם השאיפה הזאת להקים מה שנקרא אנדרטאות, מונומנטים. הכל צריך להיות מושלם, ללא גבול. הכל עד הסוף. יש מדרש מעניין, מדרש מספר על רומאי אחד שעשה סעודה גדולה. והכל היה מפואר, אבל היה דבר אחד חסר. אחד המאכלים לא היה מטובל כראוי. אז הוא הפך את כל השולחן. היו שם יהודים ואמרו לו, מה, בשביל טיבול אחד אתה הופך את כל השולחן? הוא אומר, בוודאי, לכם יש עולם הבא, לכן לא כל כך אכפת. אבל לי יש רק עולם הזה, אז זה אכפת לי שזה יהיה מושלם.
כן?
אה?
מה,
שהוא יעשה את זה? אבל או הכל, פעם הבאה זה יהיה מושלם. או הכל, או לא כלום. מכירים, יש במגילת אסתר ביטוי כזה. ויספר לאוהביו ולזרש אשתו את כל אשר קראו, את כל אשר גידלו המלך, את כבוד אושרו ורוב בניו, וכל אשר, ואת אשר גידלו המלך על כל השרים ועבדי המלך. ויאמר המן, אף לא הביאה אסתר המלכה אל המשתה אשר עשת כי מותי. וגם למחר אני קראו לה עם המלך. זאת אומרת, זה פסגת ההצלחה. וכל זה איננו שווה לי. למה? בכל עת אשר אני רואה את מרדכי היהודי יושב בשער המלך. כלומר, יש אדם אחד שלא משתחווה, ולכן כל זה לא שווה. כי זה מגלה את הזיוף של הכל. אז או שהוא משתחווה, או שלא שווה לי. כל העולם. מה שנתקן בעם ישראל, שמבחינת עולם הבא אנחנו מסודרים. יש לנו, אפשר לומר, קרן פנסיה מסודרת, יש עולם הבא. מה עם עולם הזה? לא כל כך מוצלח. אפשר לומר, אם כן, שהמשימה של עם ישראל זה להצליח לכבוש את העולם הזה. כך שאפשר, המאבק בין יעקב ועשיו הוא מאבק מאוד רציני. זה, יש לו עולם הזה, אבל הוא רוצה עולם הבא. זה, יש לו עולם הבא, הוא רוצה עולם הזה. עולם הזה. לא, עשיו אינו עולם הבא. באופן טבעי. מה הוא מחר? מה הוא מחר? נכון. ודאי. הנה, עכשיו אני קורא כאן את דברי המהר"ל. הנה בערוב הזה דברים גדולים. מאוד. אם כי באמת לפי המדרש פרקי רבי אליעזר פה נשמע שהבכורה, הכוונה פה לעולם הבא. אבל אני אומר ככה, הבכורה בעולם, בתוך הבטן זה עולם הבא. בעולם הזה, זה, מחוץ לבטן זה העולם הזה. הנה בערו בזה דברים גדולים מאוד מאוד. כי מה שהיה יעקב ועשיו מתרוצצים בבטן אמם, היינו מפני שהם הפכים. כי יעקב כל מעלתו שהוא מסולק מן הגשמי, ודבר זה בערנו בכמה מקומות, וזה עצם מעלת יעקב בפרט, ועשיו הפך זה. כי כל עניינו אין רק בעולם הגשמי הזה בלבד. ומפני שהם הפכים, וזה וזה היו בבטן אחד, לכך לא היו עומדים ביחד, והיו מתרוצצים כמשפט שני הפכים. כאשר יבואו יחד, אין שלום ביניהם. יודעים איך פועל מנוע? איך עובד מנוע? לא, זה פלוס ומינוס. יש מגנט עם שני כתבים, פלוס ומינוס, ואז הפלוס עומד מול מינוס, והמינוס עומד מול פלוס, ואז מתחיל להסתובב. כן? זה כבר מתרוצצים. אז זה בדיוק מה שאומר, שני הפכים לא יכולים להסתדר ביחד. כן? ואל תטמע. הלא, לא היה דעת ורצון בהם. מה, בין עוברים, אתה בכלל, יש שיחה בין עוברים, בניינים העומדים ברומו של עולם, מה הם מבינים בכלל? כן, זה קשיה. כי היה ההתנגדות הזה מצד כוח שלהם, שכל אחד היה מתקשר בכוח מיוחד שהיה דבק בו. כלומר, זה לא דבר מודע, זה לא שיחה מודעת, מחושבת, אלא זאת שיחה בין שני שורשי זהות. כי היה יעקב דבוק וקשור בכוח קדושה, ועשיו בכוח הטומאה וכוח הזוהמה. ומצד הזה בא להם התנגדות בבית הנימם. ואל יקשה לך אחר שיעקב מוכן אל עולם הנבדל הבלתי גשמי, ועשיו מוכן אל עולם הגשמי, מהו המחלוקת שלהם בזה? זה מה שאני שאלתי גם כן, נכון? אמר אל אומר לא לשאול, אבל אני שאלתי, למה יש בכלל מחלוקת? הרי כל אחד רוצה משהו אחר. אין זה קשיה. דוודאי כל אחד היה רוצה בכל. שהרי עולם הזה ועולם הבא שניהם נבראו לאדם. ואם לא היה עשיו, היה ליעקב עולם הזה וגם עולם הבא. כי לא היה נמצא ההפך שהוא ראוי לעולם הזה. ומפני כי יעקב ועשיו הפכים, לכך לפי מדרגת יעקב אין מציאות לעשיו. לכן לפי מדרגת עשיו אין מציאות ליעקב כלל. יש ב-200 שנה האחרונות כמה ריאקציה לנצרות. כן? הנצרות כל הזמן אמרה, תכלית חיי האדם זה העולם הבא. ואז יוצא שבעולם הזה זה בכלל לא משנה אם גורלך גורל טוב או גורל רע, אם אתה מאושר או לא מאושר, כי אין לך מה לצפות מן העולם הזה. העיקר זה העולם הבא. ככה אמרו הנוצרים. כתוצאה מזה קמה ריאקציה. הביטוי החריף ביותר של הריאקציה הזאת היה המרקסיזם. קרל מרקס אמר שהדת היא אופיום להמונים. זאת אומרת, זה בא להרדים את ההמונים, מספרים להם סיפורים על העולם הבא, כדי שהם לא ידאגו לשיפור מצבם בעולם הזה. כך אמר קרל מרקס. ולכן הוא בא ואמר, התכלית זה העולם הזה, תעזבו את העולם הבא. עכשיו, מצד האמת, מה התביעה הפנימית של האדם? האדם זקוק לעולם הזה או לעולם הבא? גם וגם. אלא שקשה מאוד לבנות השקפות עולם שכוללות את צורכי שני העולמות. לכן רוב בני אדם עשו בחירה, בוחרים בין מה שמוצע. יש אלה שרוצים עולם הזה, יש אלה שרוצים עולם הבא. כלומר, יש ויתורים, יש העדפות ויש ויתורים. ברור? וזה מה שיצר את הקוטביות הזאת באירופה בין הנצרות לבין המרקסיזם. נכון? היום יש בכלל, הדברים התהפכו. במקום שהדת תהיה אופיום להמונים, האופיום הפך להיות דת להמונים. כן, מה אתה?
יש לי שאלה
מה זה? כן, אבל גם מי שאומר שהעולם הזה זה כלי כדי להגיע לעולם הבא, אז מה אומר רמח"ל? הדרך להגיע אל העולם הבא הוא, זה העולם. זאת אומרת, זה נותן חשיבות עצומה לעולם הזה. כי בלי העולם הזה לא תגיע. מובן? זה בדיוק הפוך מהמסקנה הנוצרית.
מה? אבל
נכון, השאלה היא מה זה העולם הבא. היה צריך לקרוא לו העולם האחר. בשפות זרות זה לא יודעים, תלוי מה לא יודעים, כן? יש גבול לאי ידיעה הזאת גם כן. אבל מה אתה רוצה לומר? שעולם הזה אפשר לומר איננו תכלית לעצמו. הייתי אומר שאם לומדים את השקפת העולם היותר בסיסית של היהדות, זה שהעולם הזה והעולם הבא זה אותו עולם. כלומר, יש עניין לאחד את העולם. יש מצבים שאין ברירה, צריך לבחור בין זה לזה. אבל גם מי שרוצה לזכות לך העולם הבא, זה דרך העולם הזה. יש בספר הפוזרי, למשל ביטוי קצת קשה להבנה. הוא אומר...
זה כאילו אתה מפריד להפוך כל פעם.
כן, נכון.
פעם אחת אתה אומר שזה...
אז זה נקרא מחשבה מורכבת. זה קוראים לזה מחשבה מורכבת. לא, יש פה, יש פה פוזר. יש פה. קוראים לזה מחשבה מורכבת.
זה מחשבה מורכבת.
מחשבה מורכבת, זה אומר שיש בה כמה צדדים, עד שאתה מבין בדרך כלל, מה שעושים באוניברסיטה, כשהורים שאיזה הוגה אומר דבר שיש בו לכאורה סתירה פנימית, אז אומרים זה שני הוגים שהורכבו על ידי האורך לשיטה אחת. או שאפשר... נכון, נכון, חכה. מאמר שלישי בספר הפוזרי. בסימן א', זאת תורת עובד האלוה משלנו. אין הוא פורש מן העולם... עד שיהיה הוא למסע על העולם והעולם למסע עליו, ואינו מואס בחיים, שהם אחת הטובות שהשפיע האלוה עליו, והאלוה מזכירם כחסד באומרו את מספר ימיך המלא וערכת הימים.
מסע.
מה?
מסע.
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 מם, סין, א', נסע זה מטען כבד, דבר לסט.
זה טוב
לא
טוב?
כן, מה זה מטען חורג? אם זה נופל עליך זה חורג אותך. אני שוב חוזר, אין הוא פורש מן העולם עד שיהיו למסע לעולם והעולם למסע עליו. לא, זה לא טוב לחשוב שהעולם הוא מסע. ואינו מואס בחיים, שהם אחת הטובות שהשפיעה האלוה עליו, והאלוה מזכירם כחסד, באומרו את מספר ימיך המלא וארכת הימים. להפך, אוהבו את העולם ואת אריכות הימים. עד עכשיו אני הבנתי, אבל יש המשך למשפט שיכולה מבלבל אותי לגמרי. אוהבו את העולם ואת אריכות הימים, שהרי הם המקנים לו את העולם הבא, כי כל מעשה טוב שהוא מוסיף בעולם הזה, מעלה הוא מדרגה בעולם הבא. אז יכול, אז הוא לא אוהב את העולם הזה. כלומר, באותו משפט הוא סותר את עצמו. אתה רואה? זה לא רק אני.
הקשר הוא התנאי.
אז הוא אומר?
חיות, המסע. היא התנאי. שזה עולם הבא.
זאת אומרת שהמטרה היא עולם הבא, לפי זה. אז מה הוא אמר לי שהוא אוהב את העולם הזה? הוא בעצם לא אוהב. אז שכר, אז הוא צריך לפי זה המטרה. היא השכר בעולם הבא. לא העולם הזה. גם שכר, כן, אבל זה קצת לעומת מה שיש שם. אתה נותן לי סוכריות ששם יש סעודה דשנה. אז יכולה פה עובדים עליהם. יש לי יכולה, קודם כל, סתירה פנימית. סתירה פנימית. אתה אומר לי שהעולם הזה כן חשוב, אחר כך אתה אומר לי, הוא חשוב רק בשביל. לא, זה קצת יותר טוב מהנצרות. כי הנצרות אומרת שהעולם הזה לא עוזר כלל. הוא רק מפריע. לפחות, לפי דבריו כאן, יש ערך העולם הזה, אתה משקיע כמה שיותר, ואז תזכיר לך העולם הבא. התשובה היא כנראה שהעולם הבא זה המצב העתידי של העולם הזה. איך אומרים במשנה? העולם הזה דומה לפרוסדור, והעולם הבא תרקלי. עכשיו, היה צריך לראות כתוב, לכאורה, העולם הזה דומה לבית, והעולם הבא דומה לבית אחר. אתה יוצא מבית אחד, נכנס לבית השני. אבל אמרו פרוסדור וטרקלין. פרוסדור וטרקלין, הרב צבי יהודה תמיד היה מאיר, זה חלקים של אותו בית. זה אותו בית. עכשיו, מה ההבדל בין פרוסדור לטרקלין? שבטרקלין יש אור, פרוסדור אפל. אבל אם אתה תפתח את הדלתות של הטרקלין, האור של הטרקלין יחדור לתוך הפרוסדור. זאת אומרת, הבעיה היא עד כמה אתה חי חיים מפולשים כלפי חיי העולם הבא, ואז גם העולם הזה מואר. אז המטרה היא להאיר את הפרוסדור באור שבטרקלין. הטרקלין הוא כבר מואר. לא מדויק. זה במאמר שלישי. אבל יש מאמר ראשון. מאמר ראשון אומר אחרת. שהמטרה היא שכינה בעולם הזה, לכן לא דובר על עולם הבא בתור. איך הוא אומר? אז זה תלוי באיזו תקופה של ההיסטוריה אתה חי. אם אתה חי בזמן הגלות, או בזמן שאתה בארץ ישראל. אם אתה בזמן הגלות, עולם הזה הוא במהותו פרוסדור הופך להיות. הוא יורד במדרגתו ונהיה פרוסדור. אתה חי בארץ ישראל, אז הפרוסדור הזה הוא המטרה. וזה מה שאמרו, אך ואומר, אך חושך ישופני, ולילה אור בעדני. ואומר, אך חושך ישופני, ולילה אור בעדני. אומרת הגמרא, אמרתי חושך ישופני לעולם הבא. שדומה ליום. ולילה, בעולם הזה שהוא דומה ללילה, בסוף אור בעדני. שאפילו עולם הזה, כן.
אפילו אני יותר טוב. בקרון, העולם...
איך אתה יודע?
אני יודע, נו.
תגיד שאולי הוא יותר טוב, נו.
בקרון, את העולם הזה, את העולם הבא, אם העולם הזה, כמו שהוא אמר, עם השכר, אתה מקבל את העולם הבא. בקרון, ואז אתה אומר, החשוב זה העולם הבא. הבעיה זה שאם אין לך את העולם הזה, אז אתה בעצם לא יכול להשלים את התיקון של חטא האדם הראשון, ואז אתה לא יכול גם לקבל את העולם הבא. זאת אומרת, אתה חייב להגיע לפה בשביל התיקון של חטא של האדם הראשון, בשביל להגיע לעולם הבא.
אני לא מסכים. אני אסביר למה אני לא מסכים. בגלל שגם אם אני לא אתקן את חטא האדם הראשון, יש לי עולם הבא. כלומר, הנצרות אומרת, אם לא תתקן את חטא האדם הראשון, אין לך חלק לעולם הבא. זה הנחת היסוד התיאולוגית שלהם. אנחנו אומרים שלא. צריך לתקן את חטא אדם הראשון, זה נכון. אבל לא זה מעכב את העולם הבא שלי.
אז צריך להיות תוספת לזה. אתה בוא פה עולם הזה בשביל להפוך את כל העמים האחרים לישראל.
זאת אומרת שיש מטרה בעולם הזה לתקן את העולם. עכשיו, האם יש לי מטרה להפוך את כל העמים לישראל? גם בזה אני לא מסכים.
למה?
אין לנו מטרה להפוך את כולם ליהודים. שכל אחד יהיה עצמו, מה הבעיה?
מה זה אימפריאליזם?
כן, יכול להיות, אבל מה זה אבל האימפריאליזם הזה לא אומר, כן, מה שאתה אומר, אימפריאליזם שכולם צריכים להיות כמוני. אז למה הקדוש ברוך הוא עשה אותם שונים?
בסוף הם צריכים.
לא,
בוא נאמר, הם לא חייבים לשמוע בתורנו.
הם לא צריכים מה?
בעיקרון הם לא, בוא נאמר, אם הם לא שמעו בתורנו, אז אנחנו לא חייבים, בוא נאמר, לעשות את זה, אבל בגאולה כולם צריכים לחזור.
כן, השאלה אם בגאולה כולם צריכים לחזור בתשובה להיות מה? להיות ישראל? לא. הם צריכים להיות עצמם. אנחנו, יש לנו תוכניות איך לעזור לעמים להיות עצמם.
נכון, לחזור בתשובה אבל.
כן, בתשובה, אבל לא להיות ישראל, כמו שאמרת. כן?
מה
שקפת
העולם של
הארץ
ביהודה ולמדה לעולם הזה ולעולם הזה?
זה מה שאני אמרתי. עברתי עכשיו, פרוזדור והתרקיד. יש מאמר יפה של הרב צבי יהודה בנושא הזה, שנקרא נויו של אילן, בספר לנתיבות ישראל, שם הוא מסביר את הנקודה הזאת. כן, למשל כתוב, דוגמה שמה, איך הרב מסתכל על המשניות שמה, הוא אומר, כל העוסק במשנתו, כל הפוסק במשנתו ואומר, מה נאה אילן זה? הרי זה מתחייב בנפשו. מסביר הרב צבי יהודה, זה אחד שכשהוא הסתכל על האילן זה יפסיק את משנתו. במקום שזה יהיה המשך משנתו. מובן? כן, בבקשה.
אף שמדובר על האור בפרוסדור, זה ליהנות מהעולם הזה בכל אמצעים? זאת אומרת, כשיעקב השפיל את עצמו, אז הוא קיבל את העושר, או שהוא...
יעקב השפיל את עצמו?
זאת אומרת, הוא התייחס, הוא הסתכל רק על העולם הבא, וממילא העושר הגיע אליו,
ועולם הזה,
או ש...
לא, יעקב הוא לא מצב אידיאלי. יעקב זה היהודי הרוחני. שיש לו אינטיאטיבית אל העולם הבא. והמטרה זה לא יעקב. הזהות האידיאלית שלנו זה לא יעקב, הזהות האידיאלית היא ישראל.
בכל אופן הוא היה עשיר,
זאת אומרת. בהתחלה? איזה עשיר הוא היה? מסכן, נרדף. הולך, עובד 14 שנה בשביל להתחתן, מה אתה? זה נקרא עשיר? עד שהוא הפך להיות ישראל.
והיום גם העושר הממש הארצי זה גם חלק מהאור של העולם הבא?
אתה שואל האם גם העושר הארצי...
אז זה גם מטרה להיות עשירים בארץ.
האם יש מטרה להיות עשירים? בואו נסתכל באורות. אין פה אורות. מה יש?
הנה.
יש, הנה, יש פה. באורות בעמוד קוף נון היי. לא, סליחה, קוף ממה בטח. כן. כשמתרבה כוח החומרי של האומה, נשמתה מתפשטת ומתגדלת יותר. וכל היחידים שואבים כל אחד לפי צינורו חיים ממעיינה הכללי. כתוב, יש יותר כסף, יש יותר נשמה.
זה תהליך הפוך.
מה?
אתה לדי כסף, אתה יכול לפתוח את
הדלתות,
ואז
נכנס האור. נכון. תשים הרבה כסף, ואז הנשמה תתפשט יותר. יהיה גוף יותר גדול למלא. זה שכתוב. כן? בדרך כלל, בגלות זה ממש אפור. ככל שיש לך יותר כסף, ככה אתה יותר סתום. בעולם הזה, בארץ ישראל, ככל שיש לך יותר כסף, יש לך יותר נשמה. זה כמו שמצאנו בתקופת החשמונאים. כתוב בסרט מנחות. שכשהחשמונאים נכנסו, בני חשמונאים נכנסו למקדש, לא מצאו מנורה. כך כתוב במסכת מנחות. במסכת שבת כתוב שלא מצאו שמן. אבל במסכת שבת כתוב שלא מצאו מנורה. זה במשרד שלי. לא מצאו מנורה. אז מה עשו? לקחו 8 שיפודים של ברזל, ועשו מזה מנורה. הלחימו, עשו מזה מנורה. למה 8 שיפודים? הרי במנורה כמה קנים יש? 7, נכון? אז למה 8? השבעה שיפודים האלה, השבעה קנים, הם עומדים על מה?
שיפוד.
על שיפוד נוסף, אז 8. פשוט מאוד. עשה שמונה שיפודים של ברזל ועשו מזה מנורה. אחר כתוב, העשירו, עשאוה מנחושת. העשירו, עשאוה מכסף. העשירו, עשאוה זהב. שואלת הגמרא, יש בעיה? בשיפודים אין לך גביעים, כפתורים ופרחים. כתוב בתורה, גביעיה, כפתוריה ופרחיה. אומרת הגמרא, החיוב לעשות גביעים, כפתורים ופרחים זה רק אם המנורה היא מזהב. אם היא לא מזהב, לא צריך כפתורים. מה זה אומר? הכפתורים, הפרחים והגביעים מורים על איזושהי מעלה כלשהי, מעלה רוחנית מיוחדת. והשאלה, אז זאת אומרת שכל זמן שאין זהב, אתה לא יכול להגיע לאותה מעלה. פשוט העברתי את המחשב למישל, ככה שכל האינטרנט ידע את זה.
אתה יכול לחזור אותם על השאלה שאיבת הישופני
והאומר אך חושך ישופני ולילה אור בעדי.
לא
הבנתי. ההסבר נמצא במסכת פסחים בדף ב' עמוד ב', שם נאמר כלשון הזה. אמרתי, אך חושך ישופני לעולם הבא שהוא דומה ליום. כלומר, הוא חשב שלא יהיה לו חלק לעולם הבא. Okay. עכשיו, העולם הזה שהוא דומה ללילה, אור בעדני. Yes. כלומר, דוד המלך שמח שאפילו העולם הזה שהוא דומה ללילה הפך להיות אור בשבילו.
ואחר כלומר לך העולם
הבא? נכון. אז זה מה שכתוב כאן. רש"י אומר, סבור הייתי בעוני, כשהייתי נרדף, אך בחושך זה אמות, והוא ישופני. כלומר, הוא יחשיך תמיד עליי, בשון נשף לילה. וחושך שהייתי שרוי בו, וחושך שהייתי שרוי בו, נעשה אור בעדני אצלי. כן? מה ש... נכון.
לכל זאת אישיות שאנחנו כן מעוניינים בה, אישיות שהיא פועלת את שני הצדדים, כי יכולה נגיד היה נולד רק ילד אחד, שהוא חלקו עשיו וחלקו יעקב, היה טוב מאוד.
נכון.
אז למה יעקב לא...
למה יעקב לא מסכים? תן למרד, הוא יסביר. אני חושב. אז אנחנו במערל. בעמוד פחת, בעמודה הימנית. ולכך היו, באמצע עמודה, כן? ולכך היו מריבים בנחלת שני עולמות, כי יעקב היה רוצה בעולם הזה והעולם הבא. כאילו אין כאן עשיו. בכל זה, מצד התנגדות שלהם בעצמם. אבל אי אפשר שיהיו שני עולמות ליעקב ועשיו ביחד, כי אם כן היו שני הפכים בנושא אחד. כי העולם שהוא הנושא להם הוא עולם אחד, ויהיו בו הפכים מושלים בו, דבר זה אי אפשר, ובשביל זה היו מתרוצצים. מה? הם שני הפכים.
כן.
נכון, צריכים להיות שני הפכים. מה?
שניהם יש את העולם הזה.
לא. ליעקב יש עולם הבא, לעשיו יש עולם הזה.
הוא עכשיו זוכר גם
בעולם הזה. הוא התאמץ. כלומר, יעקב התאמץ שיהיה לו חלק בעולם הזה. ואין לשאול, מניין שהיו, אגב, יש גם שפעמים עשיו זוכר לעולם הבא. יש סיפור על רבי חנינה בן תרדיון. כשרבי חנינה בן תרדיון יצא להישרף, אז שמו לו ספוגים של צמר על ליבו, כדי שיישרף לאט. אז הוא ביקש מן הקסדור שיוציא לו את, את הספוגים האלה, כדי שהוא יישרף מהר.
ספוגים ממים?
אני לא יודע בדיוק, כן נראה, אני לא יודע בדיוק איך עושים את זה, אני אף פעם לא ניסיתי, אז אני לא יודע. קסדור זה הכוונה איזה קצין רומאי שהיה שם. אז הרומאי הזה הוציא לו את הספוגים, ואז הוא נשרף מהר, והוא ראה ספר, הוא ראה גם ספר תורה, ספר תורה נשרף עמו, אבל הוא אמר שהוא רואה גבילים נשרפים ואותיות פורחות. הדבר הזה עשה רושם אדיר על הקסדור, שהשליך את עצמו לאש. יצאה בת קול ואמרה, אותו קסדור מזומן לחיי העולם הבא. כלומר, יש גם מאמץ לזכות לחיי העולם הבא. זה יכול להיות. שעה ולא? טוב. ונשאול, מניין שהיו מריבים בשביל שני עולמות? שמה בשביל עולם הזה בלבד, או עולם הבא בלבד. ומניין החלוקה שהגיע ליעקב עולם הבא ולעשיו עולם הזה, שאין זה קשה. כי אי אפשר לומר, לפעמים אתם יודעים שיש הכל, כל עשיו, והידיים ידי יעקב.
לא.
כן.
לא,
זה כשיהודים דבר יידיש. זה גרמנית, לא? אז זה ידי יעקב, אבל הוא מדבר בקול של עשיו. כן. כי אי אפשר לומר שהיה מחלוקתם בעולם הזה. ממה נפשך? אם היה עשיו מנצח ליעקב והיה לו עולם הזה, לא שייך לומר והתרוצצו, הרי כבר ניצח עשיו ליעקב. ואין לומר שאין אחד היה מנצח לאחר והיו עומדים כך במחלוקת, אם כן היה לי שני עולם הזה וכן עולם הזה. ודבר זה אי אפשר, כי מאחר שהם הפכים, איך אפשר שיעמדו יחד בעולם אחד? רואים, העולם הזה קטן בשביל שנינו. כן? שהרי היו מתרוצצים בבית אימם. אבל הדברים הם כך, כי היו מתרוצצים בעבור שני עולמות שכל אחד רוצה בהכל, ולפיכך, כאשר היו בבית אימם, שהוא דמיון, העולם שהוא לאדם, היו מתרוצצים בו. ואין אחד מנצח כלל. כי יש ליעקב עולם הבא ולסב עולם הזה, וכל אחד רוצה בכל, וזו הרציצה. וכיוון שיש לכל אחד חלק מיוחד שאין זה כזה, לכך כל אחד היה רוצה בכל, והדברים האלו עמוקים עוד. עכשיו, למה הוא רוצה הכל? יעקב. למה? מה אכפת לו? שיקח רק אחד. ועשיו, למה הוא רוצה את הכל? שיהיה לו רק עולם הזה, מה יש?
זה אותו עולם.
הם מונותאיסטים. הם מאמינים בייחוד השם. מי שמאמין בייחוד השם לא יכול לקבל שהעולם יהיה מחולק.
אבל עשיו מוכן לקבל.
לא? בדיעבד שם. אבל לכתחילה הוא רוצה הכל.
מה זה רציצה?
השאלה היא שהם מתהפכים כמו מנוע. שהם לא מוצאים מקום אחד מהשני. יש לך לדעת כי לגמרי היו מריבים בנחלת שני עולמות, ולבסוף השם יתברך שהוא נותן לכל בריאה את אשר ראוי אליו, נתן ליעקב עולם הבא ולעשיו עולם הזה, כי דירת הוולד ומעי אמו הוא כמו דירת האדם בעולמו. וידוע כי הם שלושה עולמות. כי בימי הקטנות והבחרות האדם בעולם הזה, החומרי. כן, מה מעניין את הילד או את הבחור, או הבחור? עולם הזה. אני רוצה סוכריה, אני רוצה בגדים, אני רוצה להתחתן, אני רוצה בית, אני רוצה מכונית, אני רוצה. אפילו יש לי תוכנית. עכשיו, אם כך, יש האדם הצעיר, הוא חי בעולם הזה. כי אז נחשב שכלו בצורתו בטל אצל הגוף. יכול להיות. וכי אז נחשב שכלו בצורתו בטל אצל הגוף, כאילו היה חומרי לגמרי. ולכך הוא פונה לתאווה, התאוות החומריות, והוא עוזב השכל מכל וחום. אבל כאשר מגיע האדם את ימי העמידה, אז אין השכל בטל אצל החומר, וגם אין החומר בטל אצל השכל. רק שניהם עומדים ביחד. ועושה פעולות מתייחסים אל עניין זה, דהיינו, שאין אחד בטל אצל השני, ושניהם משותפים ביחד. ומדרגה זאת, מדרגה של עולם האמצעי, שאין הצורה הטבעית מוטבע בחומר, כמו שיש בעולם השפל שהצורה עומדת בחומר מוטבע בו. ואין זה בעולם האמצעי, כי יש לה צורה בלתי מוטבעת בחומר, ועל כל פנים אין הצורה מוטבעת כמו שהוא בעולם הזה השפל התחתון. לכן, בזמן ימי עמידה, נחשב כי האדם עומד בעולם האמצעי. אבל בזמן הירידה, אתם מבינים למה הוא קורא לזה עולם? כי זה מקביל, שלושת התקופות של חיי האדם, מקביל לשלושת העולמות. נכון? מה עם שלושת העולמות? התחתון, האמצעי והעליון. נכון? כמו שבתחתון, אז החומר עיקר, ובאמצעי, הצורה דבקה בחומר, חיבור ותיק, אבל שאינו נפרד לעולם, אבל אין השתלטות של החומר על הצורה, והעולם העליון יש בו צורה לבד. מה? ברור.
זה של הפילוסופים?
כן, זה חלוקה העתיקה של הפילוסופים. מה זה העולם האמצעי, כן? מה זה העולם האמצעי בפילוסופיה? נראה שכולכם יודעים, אז אתם לא שואלים. מה? לא, לא. הכוכבים, יפה. כן. עולם הכוכבים, הגלגלים, זה, הרי לפי הפילוסופיה, הפיזיקה והפילוסופיה העתיקה אמרו ככה. שהעולם התחתון זה חומר וצורה, כשהחומר גובר, ולכן הצורה מתחלפת. לכן הדברים בעולם הזה נעתקים מצורה אל צורה. כן? שהאדמה הופכת לצמח, והצמח הופך לפרה, והפרה הופכת לאדם, והאדם הופך לאפר. ובקיצור, התחלופה הזאת זה בגלל שהצורה אין לה חיבור ותיק. לעומת זה, בגלגלים, שם החומר הוא זך, זה לא חומר גז. ולכן הצורה שולטת בו באופן מתמיד וקבוע. לכן הכוכבים לא מתחלפים. כוכבים נצחיים. זה עולם האמצעי. בעולם העליון, זה איפה שאין חומר כלל, זה המלאכים והנשמות. אז שמה, זה הכל, שמה טהור לגמרי. זה נקרא עולם האמצעי. העולם העליון. עכשיו, במקביל לשלושת העולמות האלה, המערב מסביר את חיי האדם הפרטי, החיים הקיומיים. מה מעניין אותי במהלך החיים? כשאני צעיר, אני רוצה את החומר, כמו בעולם התחתון. כשאני מבוגר יותר, אני מעוניין באיזה מין איזון בין הדברים, וזה כמו העולם האמצעי. ואחר כך הוא אומר, ובימי הירידה, אבל בזמן הירידה, שאז הגשמי, החומרי, פוחד והולך, שנקרא ימי הירידה. ואז השכל מתגבר ביותר. אין הזקן, הוא עוסק בחוכמה בלבד. כי הרי הנאות העולם הזה, הוא פסק מלהתעניין בהם. כמו שאמרו זל, זקני תלמידי חכמים, כל זמן שמזקינים דעתן נוספת. לכך נחשב כאילו האדם הוא שכלי, ויש לו מהלכים בין השכליים. שייך לעולם העליון. זה כמובן אצל תלמידי חכמים. אצל עמי ארצות, הגמרא אומרת, זקני עמי ארצות, ככל שמזקינים, דעתן מתפשת. הם יותר ויותר טיפשים. כן, ולכך, למה? בגלל שאין לו עולם הבא, כלומר, אין לו התעניינות בעולם העליון, ועולם הזה כבר לא מספק לו את מה שהוא רצה, אז הוא נהיה טיפש. כן. ולכך, כאשר דר הולד במעי אמו, שנחשב האם עולמו של ולד, לכך שלושה חודשים הראשונים דר במדור תחתון, ואילו שלושה חודשים נגד עם הבחרות והם ימי עלייה, כמו שהאדם בעולם הזה בעת ימי עלייה הוא דר במדור התחתון ועולם הטבע הזה, שלושה חודשים אמצעיים הולד דר במדור אמצעי, כמו שאדם בעולם הזה באמצע ימיו נחשב כאילו הוא דר בעולם אמצעי, שכבר אמרנו למעלה, כי אז מדרגתו מדרגת עולם האמצעי, אשר אין צורה בטלה אצל החומר ואין החומר בטל אצל הצורה. אבל בשלושה חודשים האחרונים, הולד דר במדור העליון. שאני לא יודע האם מבחינה ביולוגית זה באמת כך. לא יכול לחתום לכם. אבל זה, רואים פה את ההשפעה של הרפואה הישנה, כן? של גלינוס והיפוקרטס, פה בסגנון הזה. וכאשר היו יעקב ועשיו בבטן אמם, כבר אמרו כי יעקב זרע ראשון ועשיו אחרון. ולכך עשיו היה קרוב תמיד אל המדור התחתון, ויעקב הוא קרוב אל המדור העליון. וכל אחד היה עומד בשלו, זה קרוב למדור התחתון, וזה קרוב למדור העליון. זאת אומרת, זה כאנה שיש להם נטייה טבעית. אתם רואים את הציור, הציור זה כמו שפופרת צרה, שבה אתה מכניס שני כדורי פינג פונג. אז אם השפופרת היא ממטה למעלה, מי שנכנס ראשון הוא למעלה, מי שנכנס אחרון הוא למטה. בסדר? אז כך הציור גם פה.
למה אתה
משפט ולא אימא? כי אני אומר שופרת. והנה, מה? אז הוא למעלה.
למעלה?
כן.
כל הצירה. אתה לא
יש
לך, אתה שם
בשופרת. כן, אבל ככה זה בגוף של האישה. נכון? אז והנה, כאשר היו מתרוצצים בבטן אמם, היה יעקב רוצה להתפשט אל המטה גם כן, עד שיהיה לו מקום, עד שיהיה לו מקום עשיו, שהוא עולם התחתון, מפני שרצה בשני עולמות. ועשיו, כאשר היה מתרוצץ, הוא מבקש להתפשט אל המעלה, גם כן. רצה בעולם הבא, גם כן. וכאשר היו מתרוצצים, כל אחד נדחה לגמרי. ואז כל אחד נשאר במקומו, והנה נשאר עשיו במקומו הראוי לו אצל המדור התחתון, שהוא עולם התחתון, ויעקב נשאר במקומו הראוי לו אצל המדור העליון. וכאשר יצאו לאוויר העולם, אמר יעקב לעשיו, מכרה בחורתך לי. כלומר, כשם, כאשר היינו בבטן האם, היה המחלוקת הזה בינינו ועתה, מכרה בחורתך לי לעשות המעשה בפועל. ונקרא עולם הבא בחורה, כי הבכורים הם קדושים לשם, כמו שידוע. ולכך אמר, כי אין ראוי אליך הקדושה של בכור, לפי המחלוקת שהיה בבטן האם, רק כל דבר שהוא גופני בלבד הוא ראוי לך, והבכורה שיש בה קדושה אלוהית, למה לך? וזה שאמר עשיו, הנה אנוכי הולך למות, ולמה לי בכורה? מיד כפר בתחיית המתים, שהיה אומר שהעולם הזה הוא עיקר, ועולם הגשמי, ואין כאן תחייה כלל. ואם כן, למה זה לי בכורה? דהיינו, הקדושה נבדלת מן הגשמי, כן לאדם דבר זולת עולם הגשמי הזה. טוב, זה קצת שונה מהפירוש שאני רגיל לפרש בזה, נכון? שבכורה זה העולם הזה. אבל זה, אבל העיקרון ברור. ועוד יש לך לדעת. כי עולם הבא הוא עולם השני. כי עולם התחתון הוא ראשון לאדם, ונברא העולם בבית של בראשית ברא, כי יש עולם שני.
שלושת העולמות?
לא, עכשיו הוא לא מדבר על שלושת העולמות. שלושת העולמות שדברנו עליהן זה כאילו, זה חלוקה אחרת. הוא מדבר על עולם הזה, עולם הבא. שלושת העולמות שאנחנו מדברים עליהם זה בו זמנית. פה מדבר שני זמנים שונים. ותמצא כי אותיות בכור, הכל שניים. הבית באחדים, הכף בעשרות, הרש במאות.
אז שאלה
מקודם. כן.
אז רגע, אז אם זה ברור לכולם שיעקב נכנס ראשון,
נו.
והוא בכור.
נו.
אז
כאילו ניצחנו,
זה שאלה מהפולה.
מה
עושה את זה? לא, זה מדבר על הנטייה הטבעית שלו.
אבל אם הוא נכנס ראשון, אז הוא שייך גם לתחתון, לא?
אתה צודק. בסופו של דבר, אנחנו... כן, אבל זה הכל בימי אימם, זה הכל תיאורטי. העובר הוא חי בעולם תיאורטי. לא, זה לא שאפשר לוקח, זה עוד לא מומש בעולם. כן, זה כל ההיסטוריה. הוא לאום מלאום יאמץ.
אז כאילו באידיאל זה ברור,
ולמטה זה... נכון. הבית באחדים, הקף בעשרות הרש במאות. ולכך אמר יעקב לעשיו, מיכל בחורתך, לי הוא עולם הבא, שהוא עולם שני. ובכך נתן יעקב לעשיו לחם וזית עדשים. הכל תאוות הגוף שלקח ביד אבי חורש שהיא קדושה בלתי גשמית. והחליף אותו בעולם הבא גשמי. ואמר הכתוב, ויבוא עשיו מן השדה והוא עייף. ויאמר עלייתני נא מן האדום האדום הזה, כי התאוות הגשמיות הן למלות החסרון. וכל עניין זה מורה כי חלק יעקב הוא עולם הבא. ומאחר שהוא כך, מסולק השאלה מכל וכל. השאלה שהייתה לנו למה אנחנו לא מצליחים בעולם הזה. עד שאין קשה כלל, והם דברי חכמים הנאמנים. ובפרק הזה תמצא תשובה ברורה, כי כמו שאין חלק, אין חלק ישראל עולם הזה, והם נרדפים בעולם הזה, לכך אל יקשה לך אם הם נרדפים מן הצרות, כמו דורו של שמד, הקדושים והתיאורים. מה זה איזה דורו של שמד? זה בימי בר כוכבא. בימי בר כוכבא, זה נקרא דורו של שמד. כל מקום בחזל, שתראו את הביטוי, דורו של שמד, הכוונה למלחמת בר כוכבא. לא של שמד הקדושים והתיאורים, אם היה רודף אותם כוח סמך מהם, אין זה תמי הכלל. כי ישראל הם דיוויים וסחופים ומטורפים בעולם הזה, בשביל שאין כדאי להם עולם הזה. יש להם התנגדות בעולם הזה, והדבר הזה מבואר. אני
יכול להסביר אותם את הקטע
האחורה? מה, מי ועוד? הוא מסביר לך שהבכור, האותיות שלו הם שתיים, נכון? שתיים, שתיים, שתיים. בכור. זה ב', כף ורש, נכון? למה? כי זה מורה על העולם השני. זאת אומרת, זה לא כמו... יש כמה הסברים לבכור הזה, אבל פה בהקשר הזה ככה הוא מסביר, כן? ב' זה ה... כלומר, בכור זה מי שיודע שהוא שייך לעולם השני, שהוא הבא. ולכן העולם הזה נברא בב' בראשית, להראות לך שיש שני עולמות. ככה הוא אומר. עכשיו, אפשר גם להכניס את דברי המהר"ל, לומר שבעצם הבכור זה מי שיודע, הבכור האמיתי זה מי שיודע שהוא שני. אם אני יודע שאני שני, אז אני הבכור. לכן קין, שחשב שהוא ראשון, לא יכול היה להיות הבכור. איך הוא חשב שהוא הראשון? כי הרי את הראשית של תבואתו הוא לקח לעצמו, ואת השארית הוא נתן לזולתו. מי זה הזולת במקרה הזה? הקדוש ברוך, נכון? מה שאין כן, הבל, שידע שהוא שני, ולכן את הראשית הוא נותן לקדוש ברוך הוא. נכון? מבכורות צונו ומחלביהן. יוצא לפי זה שרק מי שמסוגל לתת ביקורים הוא הבכור. וזה עונה על השאלה המפורסמת. איפה כתוב בתורה שחג השבועות הוא חג מתן תורה? מה התשובה? כתוב, יום הביקורים, לא? מי שמסוגל לתת ביקורים הוא ראוי לתורה. כי בזה הוא מדמה לקדוש ברוך הוא שגם הוא מביא ביקורים. מה זה לתת ביקורים? זה לתת את היקר ביותר לזולת. מה עשה הקדוש ברוך הוא? הוא לקח את פרי ביקוריו ונתן לנו. נורא? טוב, זה הרחבה של דברי המהר"ל. התורה, כן. אבל זה רק הרחבה של דברי המהר"ל. אחר כך הוא מסביר שקצת הסיפור, הפסוקים עצמם, יעקב נותן לעשיו לחם ונזיד עדשים, כלומר נותן לו את החומרי. אתה לא רוצה את העולם הבא, נתת לי אותו. הבכורה, עולם הבא. אז אתה רוצה עכשיו לחם ונזיד עדשים, תיקח. בוא נעשה החלפת. בסדר? ואז, מה? הבכורה, שזה העולם הבא, אז תיקח נזיד עדשים. עושה החלפות. מה אתה לא שומע? הבכורה עולם הבא. כן, אבל הוא ביקש מסמך ויתור של עשיו על העולם הבא. ויתר, כן. לפי הפירוש של המהר"ל, בכורה זה העולם הבא. בסדר? ואז לכן הוא נותן לו לחם ונזיד עדשים כנגד זה. כי זה מה שמעניין אותך, אתה רוצה לחם ונזיד עדשים, אז מה שאתה מקבל. ואז באמת, מכוח כל מה שהדברנו בפרק הזה, מסולקת מכל וכל, מסולק, סליחה, מכל וכל הקושיה, איך יכול להיות שאנחנו נרדפים בעולם הזה? תשובה, כי זה באמת לא שייך לנו.
אבל זה קשה עוד פעם משמעות את הדברים האלה. הוא אומר שבהמשך זה
יסתדר. מה מסתדר?
אנחנו הולכים את העולם הבא, אז מה יצא לנו לחפש פה בכלל? כי אנחנו בכלל עכשיו...
צודק. כל זמן שאתה רק יעקב, אין לך מה לחפש פה.
גם לפי דברי המהר"ל.
נכון. לפי דברי המהר"ל. המהר"ל מדבר על יעקב. אבל כשתהיה ישראל, הוא מה לדבר, אתה מאחד את הכל. כלומר, אם תיקח את התכונות של יעקב והתכונות של עשיו ביחד, אתה מקבל את ישראל. אוקיי, עד כאן להיום. שלום.